אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה.
אז אומרים.
אבל מה מקדים את מה? המעשה את המחשבה או המחשבה את המעשה?
אולי זה בכלל תלוי. תלוי בתקופה, בתרבות, במרחב.
ובכל זאת אנחנו ננסה להקדים מחשבה עם הטובים והטובות ביותר על ההמשך שיבוא. על ישראל בעתיד.
אז גל גבאי.
ונועם מועלם.
מזמינות אתכם להסקט מחשבה תחילה של המכון למחשבה ישראלית.
בבקשה.
צבי קסה נולד ב-1930 בקבוצת שילר, היום מובלט בתוך רחובות. למד בבית הספר החקלאי כדורי, נלחם במסגרת הגדוד הראשון של הפלמ"ח במלחמת העצמאות. יזם וניהל את המרכז הבינלאומי לשלום במזרח התיכון, ממקימי המדרשה לציונות חברתית. ייסד ועמד בראש ארגון המחנה הישראלי. הוא פועל למען תפיסה פוליטית ישראלית מדינתית ולמען ביסוס הישראליות כפאר היצירה של ההיסטוריה היהודית. שלום צבי קסה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז אולי נתחיל בהתחלה, אמרנו שאתה נולדת ב-1930, אני לא חושבת שיש הרבה, אין הרבה אנשים שיכולים להגיד את זה, אין הרבה אנשים היום שראו את המדינה קודם להקמתה, כל שכן נלחמו במלחמת העצמאות, אז אולי תספר קצת מה אתה זוכר מימי המדינה שבדרך, איך אתה מגיע לפלמ"ח.
אני נולדתי ביום הבר מצווה של הצהרת בלפור. במאז אותו היום, כל מה שמעניין אותי זה לא יהודים ולא ערבים ולא אנגלים, מעניין אותי רק הישראליות שהיא בעיניי פאר היצירה האנושית במאה השנים האחרונות. ועל זה אני חושב, על זה אני מרגיש ועל זה אני מצטער על מה שקורה מסביב. אבל זה הביוגרפיה שלנו, אנחנו גדלנו מול הטירוף באירופה, המהור הפשיסטי באירופה שנות ה-20 וה-30 וה-40 של המאה ה-20. וכל התהליך שלנו, אני יליד בן של העלייה השלישית, היה מה שנקרא על האבניים, ראינו איך העסק הזה הולך ונבנה, איך עם דפוק מחלץ את עצמו, מהאומללות שהייתה לו לעולם חדש, לנרמל את הקיום של העם הזה, אחרי 1860 שנת גלות עלובה, מדוכה ומשפילה.
וכל המסע הזה של הישראליות, של הגולה, של היראה מהפשיזם, כל הדברים האלה מלווים אותך גם כנער, כשאתה נמצא בחדורי, כשאתה אחר כך הולך למלחמה?
בוודאי, זה לב העניין שלנו, זה המגויסות לתקומה.
אז תספר קצת מה עובר בראש, זאת אומרת, הייתם נערים ממש, הייתם תלמידי בית ספר, אתה מתגייס בגיל 16.
אנחנו הולכים להציל עם, אנחנו הולכים להציל עם, מולנו דבר נורא והיום זה עם שהולך לאבדון, ואנחנו באים להציל אותו.
להציל ממה?
להציל מי...
כי אתה לא מתכוון רק לצבאות ערב.
לא, מהערבים לא פחדנו. היינו חרדים, אבל לא פחדנו מהערבים, ידענו שננצח אותם. איך ידענו שננצח אותם? ידענו, על זה התכוננו. אנחנו מגיל 12, אנחנו כבר בגדנה, היה גדנה, ואנחנו עוסקים באימונים. וזה אפילו אז היה, הרי לא היו את הטכנולוגיה של היום, אז למדנו איך לגדל יוני דואר כדי להעביר, אם יקרה משהו. אנחנו מגיל ילדות, אנחנו עוסקים בזה, זה עולם אחר לגמרי, אנחנו מכיתה א', שעתיים ביום הולכים לעבוד, בגן ירק או בלול, לסוף ביצים, הכל מכיתה א', עד גיל תיכון, שעתיים ביום הולכים לעבוד, למה? כי זה החלום, להפוך את העם היהודי מהעסקי הרוח שלו אל העם רגיל, עובדי הכפיים וכו'.
מהיהודי הישן ליהודי החדש.
כן, אבל היום אנחנו יודעים שההיסטוריה משחקת. היום אנחנו שרצינו להשתחרר מהפיננסיות וכל הדברים האחרונים, היום כל העולם הוא עולם פיננסי. בעצם מה שעשו סבי הסבים שלנו יותר חכם מה שאנחנו עושים היום.
אבל שוב, כשאתה אומר יצאתם להילחם כדי להציל את העם היהודי.
זה היה...
להציל אותו ממה?
ידענו שהיא תהיה השמדה, היה ברור שהולך באירופה היה דבר נורא, אחרי, בתהליך של, של מלחמת התרבות של הנוער הצעיר שהתחיל לרצה את המודרנה מול האורתודוקסיה שרצה לחסום את המודרנה, הייתה שאלה, כשהם עברו לעולם פתאום ראו אנטישמיות. זאת אומרת אנחנו שנכנסנו לעולם הרגיל מהגטו ופתאום יש אנטישמיות, אז למה יש לנו אנטישמיות? אז אמרו האורתודוקסים, כי אתם פורצים את הגבולות של זה, ואנטישמיות. ואנחנו אמרנו לא, מפני שהחיים שלנו לא נורמליים, נהיה עם נורמלי, אז נתגבר על האנטישמיות. אנחנו יודעים שזה דברים הרבה יותר מסובכים, אבל זו הייתה המלחמה, אבל זה רק מיעוט קטן, 2.5 מיליון יהודים היגרו מאירופה לאמריקה, מול 50,000 לארץ. בן גוריון אמר לי שחצי מהם גם ירדו, הוא הגזים, אבל זה היה זה, פה מיעוט קטן של העם היהודי, של היישוב היהודי, העם היהודי לא הקים מדינה, את המדינה הקים היישוב העברי, מדינה עברית, שפה עברית, תרבות עברית, זה לב העניין, אנחנו הולכים להקים מדינה עברית, זאת אומרת יהודי חדש, יהודי נורמלי, עם בין עמים, מדינה בין מדינות, הפוך ממה שעשו 3,000 שנה. לא עם לבדד ישכון, אין עם לבדד ישכון, עם לבדד ישכון, לא, אין לו מדינה. מדינה היא מדינה בין מדינות, עם בין עמי. זה הדבר, וזה אנחנו. עכשיו זה עומד מול אסון, מול אסון, אם תלכו למכבד שלי מכיתה ב' על, על איך סובלים הילדים היהודים באירופה בגולה הזאת ואיך אנחנו נחלץ אותם מכיתה ב', אתה יכול לראות את מה שזה, אבל זה התחנכנו.
וכשאתה אומר שהישראליות היא פאר היצירה של ההיסטוריה היהודית, של ההיסטוריה האנושית, לזה אתה מתכוון?
כן, אנחנו לא הקמנו מדינה, אנחנו הקמנו ישראליות, מדינה לקיום ותרבות עברית משודרגת למודרנה לטעם הקיום. זה של המשחק, זה לא מדינה, זה ירושה תרבותית, אנחנו החופשיים בארץ שהקמנו את המדינה, אנחנו ההמשך של התרבות העברית. המשך של התרבות העברית.
שהיא תרבות חדשה, היא לא חלק, לא, היא לא על הרצף
היא
של
התרבות. היא הולכת לא על, על, על הסמלים החיצוניים, היא הולכת לעיקרים של התרבות היהודית. מי שמחלץ מתוך כל העושר האדיר הזה של ספרות ושל חשבות, מחלץ ללכת אל הגרעינים, שגרעיני העיקרים, יש 10, 15, 13, שכל אחד יכול לדעות, העיקרים שהם הם העניין. זה הצדק של אברהם, וזה החוק של משה, וזה החמלה של הנביאים ושל ישוע. בנושא הזה צדק, משפט וחמלה. עכשיו אומר הלך לך של אברהם, לא אלוהים אמר לך, הוא הלך, הוא הבין שהחיים זה אבסורד, הלך לך ממקום למקום חדש. מה לעשות? היות והאבסורד בא ברשע, בשקר, וזה אני אעשה צדק. אצלי יהיה אלוהים של צדק. זה אברהם. שופט כל הארץ לא יעשה משפט. ובא אחר כך משה, ואומר לא, לא יהיה צדק בלי משפט. והוא לא רק עושה משפט, הוא מחדש את הדבר הגדול ביותר. המלך יהיה כפוף לחוק. לא ירמה על החוק. עכשיו, אם המלך כפוף לחוק, אין אצולה. יש עשירים בנים, אין אצולה. למה? כי המלך כפוף לחוק. ואז בא הנביא ואומר, אתה האיש על, על, על המלך. והמלך לא אומר, חטאתי. זה בדיוק ההפך, מה שיש לו בארץ. אתה האיש, כי אתה עשית דבר נורא והיום. אתה גזלת את קיצת הרש של איזה עיקר מסכן. זה עולם אחר, ובא עם אחרים, חלק מהנביאים ויהושע אמר שמשפט, צדק במשפט, בלי חמלה, זה יהיה טירוף, יהיה אכזרי מאוד.
לשיטתך, המדינה הזאת הוקמה כמדינה ישראלית, מדינה נורמלית, שמושתתת על צדק, על משפט, על חמלה, אבל היום זה כבר לא, זאת אומרת, היום לשיטתך, הישראליות הזאת נמצאת בסכנה.
ודאי, היא לא בסכנה, היא
השתנתה?
איך לקרוא לזה מובסת. התפיסה הזאת היא כולה מובסת. אנחנו חזקה יהודים, היום המלחמה בארץ.
אז למה, איך זה קרה?
איך זה קרה? זה קרה בתהליך.
תראה, אתה אומר שהיום ארץ ישראל מורדת במדינת ישראל. אז מה שאני מבינה מזה זה שאת נקודת המפנה מבחינתך הייתה ב-67.
כן. הניצחון, ניצחון פירוס ב-67 החזיר את המשיחיות. כל מהפכת התקומה מתחילה, יצאנו מהמשיחיות, אין משיחיות, אין צדק אלוהי, אין צידוק הדין. יש עולם, ואנחנו הולכים לעולם, למעצמות הגדולות, לתבוע את חלקנו, כי לכל עם מגיע, זה הצדק האנושי, לא הצדק האלוהי, הצדק האנושי, לכל עם מגיע זכות לריבונות, ואנחנו הולכים למוקד העמים, ולטובים את שלנו, וזה מה שעשינו, זה הגדולה של הציונות, בן גוריון, ז'בוטינסקי, הרצל, מי שאתם רוצים בשורה ההיא, הולכים אל העם, נגד הרוב, נגד האורתודוקסיה, האורתודוקסיה שולחים, יושבים שבעה על, על, על ילד שהולך לארץ, שבעה בזה, לא רצים, לא רצים את זה, ואומרים לא, אנחנו הולכים לזה, לא ישפילו אותנו יותר בשום מקום בעולם, ואנחנו, ואז ב-1902, שביאליק כותב את לבדי, נשארתי לבד וכולם הלכו ונשארתי לבד.
כולם הלכו להשכלה ואני נשארתי בבית המדרש.
כולם עשה הרוח, כולם סחב האור. והלכו להשכלה, והלכו למודרנה. ואחרי 20 שנה, בין 1920 ל-30, יש 10 פרסי נובל של יהודים. זה דבר אדיר, ב-200 שנה, זה הכל, מי הגטו, מי הדברים האלה, כל העולם המערבי, את התרבות. עכשיו, זה הנהר האחד של מהפכת התקומה. הנהר השני היה לאומי, להקים מדינה. מדינה נורמלית, המדינה בין מדינות, עם בין עמים, מדינה בין מדינות. זה אנחנו בנושא הזה. עכשיו,
אז מה משתבש בדרך?
עכשיו, היישוב היהודי, להקים מדינה עברית, מה שאמרתי, תרבות עברית, מדינה עברית, שפה עברית, השואה חתכה את ההתנערות הפילוסופית לדבר החדש, כי אנשים שבאו ומרדו, פתאום נרשו רגשי אשמה, על שהשאירו את ההורים שלהם, והשאירו את זה, ונחתך עוצמת עוצמת הרלוונטיות של החידוש, פתאום נקטעה. וכשבא בגין הוא כבר בא ושם, כשנשבע להיות ראש ממשלה, הוא שם כיפה על הראש. זאת אומרת, הוא חזר, הוא יהודי, בגין הוא היה יהודי, וכל הכבוד, כל היהודים הם נפלאים, אבל הם לא ישראלים.
רגע, זו טענה חתיכת טענה, יש סתירה בעיניך בין ישראליות לבין יהודי.
זה אחרת.
יהודי ששם כיפה לא יכול להיות ישראלי.
יהודי זה כיפה גדולה. למטה יש כל מיני שבטים יהודים. חרדים, חילונים, כל השבטים. והיו ישראלים. עכשיו, בגין, עם כל הזה שלו, הוא יהודי. הוא אמר, שאלו אותו איזה ממשלה תהיה באותו יום. הוא אמר, כי יהודית. זה עולם אחר לגמרי. עכשיו, אבל בגין היה, צריך להגיד לזכותו, למרות שהוא היה פורש ומרד בכלי בכלי בכלי, הוא כשהיה ראש ממשלה, ריסן את עצמו לגמרי לתהליך דמוקרטי. הוא הציע חוקה יותר, הכי, 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 הכי ליברלי מכולם, הציע חוקה, אלה הראשים שלו של היום, זה תרמית גמורה.
כן, אבל עדיין זה נראה לי מאוד מוזר, שאתה אומר מצד אחד, הגדולה, של הישראליות היא בזה שהיא הצילה, הצליחה לחלץ את אותו עם דפוק, את העם היהודי, לאפשר לו להיות עם נורמלי ככל העמים, אז היא הצילה את העם היהודי, אבל אז העם היהודי צריך להתכחש, לוותר על יהדותו.
לא עולם מתבקרה.
כי אתה אומר שיהודי הוא לא יכול להיות ישראלי, או יש פה איזשהו מתח, איזשהו...
כן, זה המעבר, זה המעבר העקרוני, בין להיות שייך לכנסיית האמונה, למעבר לכנסיית התבונה ששופטת את האמונה.
אז איך אתה מסביר למה, זה אולי גם מתחבר זאת החיבור אולי בין 48-67, שאתה מבדיל ביניהם, אבל לכאורה לא חייב להיות הבדל.
לא, 48...
למה אנחנו דווקא כאן? למה דווקא בישראל? ולא באוגנדה למשל? עם היהדות, עם האמונה היא לא חשובה.
מי שרצה, אתה רצית להיות יהודי, אי אפשר לחנץ את היהודים מהארצות למקום אחר, אלא רק למקום, לארץ ישראל.
למה?
כי זה השורש התרבות של העם הזה. זה ארץ ישראל.
ויש פה ממד דתי.
ולא, יש פה ממד דתי. אבל מה שאנחנו עשינו, אמרנו לא. הרי כשהרצל, לא הרצל, סליחה, שצ'רצ'יל מחלק את הארץ, אז מתחיל ביטוח נורא, הוא משאיר את, נותן את ירדן, ואז מתחיל שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, זה כל הימין. בגין וכולם, כן. ובן גוריון לא, אנחנו נסכים לחלוקה. עכשיו אחרי מלחמת...
ששת הימים.
לא, לפני זה.
לפני.
מלחמת העצמאות. הגענו לקו הירוק. עכשיו אנחנו לא לירדן, אנחנו בקו הירוק. אז שוב יש שתי זה, זה שלנו וזה גם כן. זה הוויכוח. אז הימים, במקרה עכשיו הדתיים, וכולי וכולי, אומרים, לא, זה שלנו, הכל שלנו. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו מסכים לחלוקה. כי ארץ ישראל זה לשלוט על עם אחר, זה 7 מיליון מול 7 מיליון. אז זה לא ישראלי, זה קולוניאלי. אין קולוניאליזם הגון וזה, יש קולוניאליזם כשמשה דיין אמר, אנחנו נהיה שלטון נאור. אמרתי לו, זה קשקוש. כי מי שקובע, זה הנשלט קובע, אם הוא מורד, אתה יורה בו, אז איפה יש פה נאור? אם עוד אתה תראה בו, אין לך ברירה אחרת. זאת אומרת, לא אתה קובע, מי ששוחד למטה, הפלסטינאים קובעים.
אז יגיד לך הימין של היום, אין בעיה, לא חייבים לשלוט, אפשר לספח.
ספחו, תיתן להם אזרחות, אתה רוצה לתת להם אזרחות? שאתה תעשה, אין מדינת ישראל, יש ארץ ישראל. ארץ ישראל היום היא לוחמת נגד מדינת ישראל. מי שבעד ארץ ישראל, הוא לא בעד מדינת ישראל. אין פה חוכמות. אתה רוצה להיות מדינה, הדמוקרטיה היחידה בעולם שהיא קולוניאלית? אז יש לזה חוקים משלם. אז יש, קולוניאלית יש בתוכו אלגוריתם שמוליך אותה ליותר רש, ליותר רש, ליותר רש. למה? כי מישהו מתקומם. אז אתה מוכרח להתגונן מפני התקוממות, וזה מה שקורה.
אז מה הפתרון לשיטתך? אתה מדבר, הצעת איזשהו מתווה של פיוס, להבדיל משלום עם הפלסטינים.
כן, זה לא שלום, זה פיוס עם העם הפלסטיני.
שמה הוא יכלול?
אם אני ראש ממשלה, אני מכריז. אנחנו הולכים לעשות פרויקט עולמי, כל העולם כולו איתנו, להתפייס עם העם הפלסטיני. כמו שעכשיו אומרים כולם, אתה אידיוט, ורובם אומרים את זה, 90% יגידו לי את זה. לא יכול להיות שהפלסטינאים יסכימו להתפשר איתנו. אז אני, המנוול אומר, אני התפשרתי עם הגרמנים, בת כסף. בדיוק זה מה שקרה. בת כסף, שלחנו לגרמנים עד היום הזה. והפלסטינאים, בת כסף, יסלחו גם לנו, הכל זה כסף. אמר לי הפרופסור הזה, הוא כבר נפטר, פואד עג'מי, תעשו שלום, לא תציעו את הידיים, הכסים אחד של השני, הכל זה כסף. אתה מכיר את היהודים, אני מכיר את הערבים, כסף וכסף, הכל יפתור את הכל. אז אני לא אומר כסף, זה סתם מילה, אני אומר, פירוד בהוגנות בינינו. אנחנו נכיר, הם יכירו בתדרוף שלהם, שהם התנגדו לגם אנחנו,
שמתנגדו לתוכנית החלוקה.
כן, אני לא חטאתי, כי אני באתי לפלסטינאים, אמרתי, גם אנחנו. הם אמרו רק אנחנו. אם הם אמרו רק אנחנו, אני לא חייב להם כלום. עכשיו אנחנו התהפכנו, מאז 67 אנחנו אומרים רק אנחנו, והם רוצים להגיד גם אנחנו. הכל התהפך.
אז הם יצטרכו להכיר בטעות שלהם בחלוקה?
הם יכירו, ואנחנו נכיר בנבש שהיה לנו חלק באסון שלהם. אז מה קרה? יהיה להם במזרח ירושלים, יהיה להם איזה חלקת בירה שלהם. מה אכפת לי? מה זה קרה?
תראה, יש הרבה אנשים שאכפת להם
שמזרח
ירושלים תהיה בירת פלסטין. אבל הנוסחה היא בעצם, הנוסחה לפיוס מבחינתך, היא שתי מדינות לשני עמים.
בוודאי.
עם איזשהו תהליך פיוס בין העמים עצמם, לא בין הפוליטיקאים המנהיגים של הכרה הדדית של שני הצדדים.
אני בא אליהם עם...
ופיצויים.
בוודאי. בוודאי, תוכנית מרשל, עולמית. לפלסטינאים.
כמו תוכנית השיקום לאירופה, כן, שהייתה אחרי מלחמת, כן, העולם,
כן,
השנייה.
כן, 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 כן.
במימון בינלאומי.
במימון בינלאומי וגם גם, גם מימון ישראלי.
והדבר הזה אמור להשיג פיוס בין הישראלים לבין הפלסטינים, ואמור, אם אני מבינה הוא חלק מהפתרון של התבוסה של הישראליות?
הוא... אין מדינת ישראל יחד עם שליטה באנשים, במיליונים אנשים ללא זכויות. פשוט. ואם אפשר את כל ארץ ישראל, תן להם זכויות, אז עשו זה. אז זה לא קרה כלום. מדינת שני עמים. ארץ ישראל שייכת לאלוהים ולשני עמים. ארץ ישראל. רק מדינת ישראל היא היחידה ששייכת רק לעם ישראל. מדינת ישראל, כל ארץ ישראל שייכת לשני עמים. תעמדו על הראש ותעמדים, כל הזה, זהו, זה המצב. הכל זה שטויות. זה בן גוריון. ב-37 הוא היה מוכן לקבל בתוכנית פיל חתיכה קטנה, אומר, נציל מיליון יהודים. וכל האלה אמרו, הבוגן הזה, הבוגד הזה מחלק את הארץ, העם היהודי לא יסלח לך, לכל הזה, העם היהודי לא יסלח לדבר הזה, מי שאיז לחלק את השני, לוותר על הגדה השנייה. מה בחייך? אמא שלי הלכה לגולן, לחורן, ניסו ליישב את החורן. נו, אז מה? זה תפיסת עולם אחרת לגמרי. אני מדבר על מדינתיות. חברה ישראלית מדינתית, לא שבטית. יהושע לא הקים מדינה, הוא הקים שבטייה, 12 שבטים, הקים שבטים. ואנחנו הקמנו מדינה, ועכשיו מה שקרה אחרי מלחמת ששת הימים, הכל חזר להיות שבטים.
חזרנו לשבטייה.
חוזר לשבטייה.
כן.
עכשיו, מה זה שבטייה? תסתכל על זה כל, זה יהיה שבטייה, מה שמתכולל עכשיו בתוכנית החדשה, זה הולך להיות מדינה יהודית ערבית. באיזה מדינה ראש הממשלה יש לו הכל? איזה מדינה ערבית? עכשיו הוא עושה מה שהוא רוצה. באיזה ממשלה...
אבל אולי, אני מנסה להציע פה, דיברת גם על כמה קטן היה היישוב העברי בארץ ישראל לפני הקמת המדינה, ועל החזון שלו להקים מדינה ישראלית. מדינת ישראל היום, ואנשים שמרכיבים אותה, אוכלוסייה של מדינת ישראל, זה אנשים שונים מאוד, הרבה יותר אנשים, הרבה יותר מגוונים. אולי זה לא כזה נורא שהחזון שלהם לגבי איך מדינת ישראל צריכה להיות, הוא חזון שונה ממה שהיה פה בהתחלה.
בוודאי.
אולי הסטייה היא לא, זה דבר דמוקרטי.
בוודאי.
זאת אומרת, מדינת ישראל צריכה לשרת את הישראלים כיום, ולא את הישראלים של...
אני מובס, ברוך השמש, לא מקבלים את דעתי. גם אלה שנקראים פה היום מרכז שמאל, הם לא מקווים לדעתי בנושא הזה.
איפה המחלוקת עם המרכז שמאל? אני לא בטוחה שאני...
מרכז פה מצטעצע, לא מעיז להגיד את הדברים האלה. אומר, לא, אני רוצה את החלוקה. אתם רוצים הקו הירוק עם שינויים כאלה ואחרים, זה לא מעניין.
אז איפה ההבדל בינך לבין מה שהמרכז שמאל רוצה?
אני לא יודע, גנץ הוא כמוני? לא, הוא גם כן מתחיל להגיד, אנחנו לא נסכים, לא נוותר. רוב הישראלים לא מאמינים שאפשר להגיע לפשרה.
כן.
לא מאמינים. אבל מה הם עושים? הם מדחיקים הכל. הם יודעים מה שאנחנו עושים בשטחים עושים. אני אישית שותף בדיכוי של אחרים. אני שולח לנכד שלי, לאן הוא הולך לזה? יחד איתו, אני שותף, בדיכוי אחרים. אני לא מדבר על זה שצריך להקות בטרור. נגד טרור נלחמים בכל מקום. זה לא שייך לעניין. שייך הוא שאתה, אותי מעניין הישראליות, התרבות העברית, הליברליות, החופש, האמת. השאיפה לחברת, מה שבן גוריון קרא חברת מופת בנושא הזה. מה זה, איפה אנחנו ואיפה זה בנושא הזה? אם אתה הולך ללכת על פוליטיקה, מה, ראש הממשלה עם מצב שלו, והסגן שלו במצב השרים, זה קשה לתאר.
כן.
אבל אני לא מדבר על הרובד הפוליטי, אני לא מדבר על הרובד הפוליטי. כשיש, את רואה את המתנחלים היום, שהם היום מוליכים את המדינה, מ-67 הם מוליכים, 73 בעצם, הם מוליכים את המדינה. הם תרבות עברית יהודית, עם 6 דברות, לא 10 דברות, כי 4 דברות, לא תרצח, בשביבות שלהם כולם רוצחים את כולם, לא חשוב כרגע מי, אני לא שופט, לא תחמוד, הם חומדים, לא תגנוב, הם גונבים, לא תענה שקר, הם משקרים. זה כל התרבות הזאת, תרבות יהודית על שש דברות, לא על עשר דברות. ואני טוען, אנחנו, היישוב העברי, אנחנו היורשים האמיתיים של התרבות העברית, עם עשר הדברות כולם. בנושא הזה.
אבל אתה יודע, יבואו הפלסטינים ויגידו, אתה בתור מי שנלחם במלחמת העצמאות, אולי אתה לא כזה שונה מהמתנחלים שבאו אחרי 67, מה ההבדל בינך לבינם?
אני אגיד לך, כי יש מלחמה על הקיום, ויש מלחמה על רבת הקיום. על מלחמת העצמאות, על הקיום, אני לא מוותר. מעבר לזה, כל מלחמה היא על רמת הקיום, רמת הקיום אני מתפשר, אמריקה מתחשבת על רמת הקיום, רוסיה מתחשבת, סין מתחשבת, מדינה מתחשבת על רמת הקיום, לא מתחשב על הקיום, על הקיום אני לא מוותר. עכשיו כשאתה אומר, גם אני, ולא רק אני, אתה לא מוותר על הזכויות שלך.
ואת הגישה שהשליטה בשטחים מאפשרת לנו ביטחון שלא היה לנו בגבולות הקו הירוק, ואז כן מלחמה על הקיום, אתה לא מקבל?
לא, ודאי שלא. כל היישובים שאריק שרון הקים, מבחינה ביטחונית, זה אבילות. כי מה זה אמר? שהמלחמה הבאה תהיה כאן על ההרים האלה. מה הוא אמר? שהקים שם את ההתיישבויות, כאילו לביטחון. אז מה זה אומר? שמלחמה הבא תהיה פה? איך זה? אז מה אתה עושה? מה אתה מקים אותה? מה קורה במלחמה עם אזרחים? מסלקים אותה, מה קרה בגולה עם המלחמה? סילקו אותה מיד, למה? זה לא ביטחון. זה היה, אני מוכרח לומר לזכותם, הם באמת חושבים, הם באמת חושבים שארץ ישראל היא שניתנה מטעם ההשכחה העליונה. אבל אני אומר להם, לא נכון. אנחנו קיבלנו את המדינה מעמי העולם, לא מאלוהים.
או שהם אומרים, היהודים שחלמו בגולה לחזור לארץ ישראל, חלמו לא על תל אביב ועל גבעתיים, חלמו על יהודה ושומרון, על חבלי הארץ שנמצאים בתנך.
עכשיו תראי למה הם לא באו. הרי הכל פה עקום. באמונתנו, הגלנו את עצמנו, לא הגלו אותנו מן הארץ. בימי המרד הגדול ואחריו, רוב היהודים כבר לא היו כאן.
זה שהוא נרטיב שקרי על עצמנו.
אנחנו באמונתנו יהודים מאמינים עזבנו את הארץ, לא חזרנו אליה, רק בלאומיותנו, רק שבאה הציונות ואמרה לאומיות, אנחנו לאום, אנחנו לא דת, אנחנו לאום. ואז קיבלנו למדינה. זאת אומרת, לא, ההבחנות האלה שבחד הציבור לא מבין, לא מבין בכלל מה שקורה כאן, כמו שלא מבין מה קרה, אני כתבתי לרמטכ"ל מכתב לכמה שלא ענה לי, שכל החינוך בצבא הוא תמיד על העבר, על 250 השנים האחרונות, שזה פאר היצירה האנושית, מה קרה מיום שביאליק כתב, כולם עזבו אותי, נסע הרוח, זה כעבור 20 שנה, פרסי נובל, 30% מפרסי נובל, 25% מפרסי נובל, איך קרה דבר כזה? איפה הם היו קודם? הם עסקו לי, דברים מעניינים מאוד, אתה קורא בתלמוד המון דברים מעניינים, גם המון דברים מטופשים. עכשיו, איך אתה צריך ללמוד את הדברים האלה? רק בשיטה של הפרסל רודן. שאלו אותו, איך אתה עושה פסלים יפים כאלה? מה זאת אומרת? אני לוקח סלע, זורק את המיותר. יש לנו עוצר, תרבות אדיר. אנחנו עכשיו, אני שופט את האמונה, ואני מוציא את הדברים הבלתי אפשריים, וזה בשבילי יסודות, עיקרים נפלאים לגבש חברה, ופה אפשר, לא היו מורים מלמדים תנ"ך, ילדים לא רוצים ללמוד תנ"ך, למה? כי זה לא קשור כלום. אבל מה זה אברהם אבינו? אברהם אבינו זה ללכת עם תלמידים לפילוסופיה שלמה, מה זה בהיסטוריה, פורצי דרך, זה אברהם אבינו. מה זה משה רבינו? זה לא הטכניקות שכתב ככה. לא, זה אדם שם הכפיף את המלך לחוק. זה כל ה... מה זה משל יותם? משל יותם זה פילוסופיה שלמה, יכול לכתוב על אלף ספרים. מה זה נקרא משילות? דברים אדירים בדברים האלה. עכשיו על זה, מה מלמדים תנ"ך? מלמדים סיפורים וכל מיני תקצירים. אבל אני למדתי עם מורים שלקחו אותנו בשני פסוקים מהתנך, בשני פרקים, עד לכל הפילוסופים בעולם, משופנאור ועד קאנט ועד מי שאת רוצה בעולם. למה? כי זה תרבות, התרבות מעניינת. לא, זה, גם לא מבינים פה, ההבדל בין ערך לבין מימוש של הערך. למשל אני אגיד דבר קשה מאוד. מילה. תגיד המילה, זה לא ערך. הערך זה השמירה למחויבות שלי לעם הזה. והמימוש שלה...
מילה, הכוונה ברית מילה.
המימוש שלה הוא המילה. אז אצל הנוצרים המימוש הוא בתפילה. ואצל המוסלמים בגיל 13. אבל יש, הערך הוא זה. השבת זה לא ערך. השבת זה מימוש של ערך החופש וההתנערות של אדם מהיום יום אל מערכות עליוניות יותר ויותר. והשבת היא הביאו, אז אצל היהודים זה ככה וזה אחרים ככה. כל הדברים האלה שהם לא מוזמרים, אנשים לא מבינים את ההבדל בין ערך לבין מימוש של ערך. אז אומרים, מדינה יהודית, מה זה כל הסמלים האלה של, 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 ומי, מי קשר, מי קשות ומי זה ומי זה. זה, מה זה, מה זה יהודי? מביולוגיה? או מתודעה. למה מישהו מביולוגיה הוא יהודי יותר חשוב מאשר מישהו מתודעה שאומר, אני החלטתי שאני רוצה להיות יהודי. אז זה כל הזה. שלמה, למה מותר בעתיקות על פי האב, ואחר כך הם שינו את זה על פי האמא?
כי המשמעות היא התודעה.
בסדר, אבל למה לא על פי האב? מי קבע את זה? זה לא מאלוהים, זה היהודים. חכמים, חלק מהם ענקים. מה יש לנו לדבר? יש לך את רבי עקיבא הגדול,
כן.
שאומר ואהבת באחד, ומולו עומד הענק שבענקים, הלל הזקן. הוא אומר אהבה. מה זה אהבה? אתה אוהב את הבן שלך, אתה מסתיר אותו מהמשטרה. אתה אוהב את העם שלך, אתה מוכל להרוג עם אחר. מה זה אהבה? זה סוריאליסטי. ומה זה הלל הזקן? אל תבלבל את המוח. אתה יודע רק דבר אחד על אמת. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחר. גם אל תעשה פילוסופיה שלמה. על זה קאנט כתב אלף עמודים. על דבר אחד. זאת אומרת, אני מדבר על התרבות, איך ממשיכים את התרבות ועושים לה ריסטארט אל התהליכים המודרניים של בן אדם מודרני דמוקרט.
אז אני רוצה לנצל את הפרספקטיבה שלך. אמרנו, נולדת ב-1930, אתה ראית את המדינה הזאת מהיום הראשון שלה, ולשאול, יש איזושהי טענה שנשמעת מדי פעם בפעם שיהודים לא כל כך טובים בלהחזיק מדינה. ממלכת החשמונאים החזיקה 77 שנים, אנחנו השנה חוגגים את יום העצמאות ה-75. אז אני קצת טועה, כמי שיש לו את הפרספקטיבה, מה דעתך על העתיד?
יש ספר של מצעד האיוולת של העם היהודי, של עזריאל משהו, אני לא זוכר, חדש, שמראה איך לכל אורך השלוש שנים, העם היהודי לא מסוגל לקיים מדינה. לא, כי יהודי, מה שאומר סעדיה הגאון, אין אומתנו אמונה אלא בתורתה. העם היהודי הזה לא יכול לקיים מדינה. והם לא נותנים למלכים, והם שולחים הפרושים שניצחו, כי הם יותר חכמים להישרדות. הם ניצחו, הביאו את הרומאים, והרומאים שלטו כאן בנושא הזה. כל התהליכים האלה, אבל הדבר המרכזי הוא מה שמעניין אותי זה המהות הפנימית של החברה הישראלית, על מה היא הולכת, מה הוא העיקר ומה לא העיקר, לאיזה כיוון היא הולכת. עכשיו, דת ושבטים זה מרשם לאסון. עכשיו, אם אנחנו חוזרים חזרה להיות שבטייה כמו שאנחנו עכשיו, אלה ואלה ואלה, ופה הממלכה הגדולה עושה, בונה על זה, על שבטים אחד השני.
אז גם העצמאות השלישית תהיה בדרך לכישלון.
לא, מה לא, זה תהיה מדינה יהודית ערבית, מה זאת אומרת, אם אתה בוחר, מה שמציע עכשיו הממשלה החדשה, זה שהשופטים יבחרו על ידי, זה, על ידי הפוליטיקאים, שהיועצים המשפטיים יהיו כפופים לשרים ולא לחוק, שאפשר לפצל צבא שלא, לא, מחוץ לרמטכ"ל, שהוא יעשה, יהיה לו, לשר אחד יהיה צבא משלו, זה אצל ערבים, זה שבטייה של ערבים. אז היה פעם בהיסטוריה שפה יהודית ערבית, כתבו שפה, איך אני זוכר, זה יהודית, שפה עברית בערבית, יהודית בערבית. זה יהיה שם מדינה של יהודית ערבית. אלה הצנטים, למה לאסלאם אין אף מדינה אחת דמוקרטית? אף מדינה דמוקרטית. כשהם היו במאה ה-14, הם היו פסגת המדע והמחקר והכל מה שרוצים. אין להם אף מדינה, למה?
אני מניחה שאתה מייחס את זה לדת.
כי לא הייתה הפרדה. הנצרות היא מה של המלך למלך ומה של האלוהים לאלוהים. זה ההפרדה הזאת. זה הספיק להם להתחיל מהמאה ה-14 עד שהתחילה הדמוקרטיה. ליהודים לא הייתה שום תרומה. שום תרומה לא הייתה לתהליך הזה. איפה הם היו היהודים האלה? מה זה לא יהודים? שפינוזה לא היה, רמב״ם לא היו, היו ענקים, אבל הם לא השתתפו בעולם, הם עשו בהרוגה שלנו הפנימית. נחמד ויפה, וחלק יפה ונפלא, וחלק גם מאוד לא נפלא, לא חשוב.
אבל כדי להגיע להישגים האלה, היו צריכים לצאת מהישיבה.
ב-250 שנה האחרונה, כתבתי לרמטכ"ל, אתם, לכל החיילים, אתם מדברים על 250 שנה שאיך עם התנער מהאפסות שלו אל, 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 אל העולם הגדול, אל התרבות העולמית. הולך עמוס עוז בחנות אוסוול, חנות ספרים גדולה. כמה תרגומים יש לכם מהשפה הגרמנית? 11. כמה מאמריקאית? 13. כמה מאנגלית? 8. כמה מיהודים? מישראל? 20. הנכד שלי נוסע לפורטוגל, מצלם לי תמונה מפורטוגל, מחנות ספרים, מאיר שלו מופיע. מה זה? זה דבר אדיר, הייתה פה יצירה רוחנית אדירה. הייתה פה יצירה שלא נופלת תל אביב, לא נופלת מניו יורק ומלונדון, בעוצמת היצירה, בתרבות, בספרות, בתרבות, בשירה, בקולנוע, בסרטים והכל. מה זה? זה דבר אדיר. 3,000 שנה לא הייתה בעם היהודי אף דור שמוזגי לקורסוליים של מה שעשינו פה במאה שנה. בחברה, במדיניות, בשפה, בתרבות, ביצירה, בכל מה שרוצים, בצבא, בצבא, פתאום, אנשים שלמדו, שחרו בסדקית בחוץ לארץ, פתאום מפקדי צבא הכי טובים בעולם, הטייסים הכי טובים בעולם. מה זה? זה בא מהשמיים? זה בא מאלוהים? זה בא מישראליות? זה שם המשחק, אנחנו זה יהודים אחרים, יהודים ישראלים, וזה מה אני יהודי ישראלי, ואני יכול להוכיח לכל רב וכל זה, שאני הולך לעיקרים של התרבות היהודית, אני היורש שלהם, ולא שאתה, יותר, לא פחות מכם, נגיד לא להתערב יותר מדי, כי גם שם יש מספיק אנשים חכמים ומבינים. אבל זה, אבל זה, היהדות זה, זה, זה מטריה. לפנים יש חרדים ומה זה מסורתיים? מסורתיים זה רגל אחת שעברה מכנסיית האמונה לכנסיית התבונה שסופטת את האמונה. אז הוא אומר, אני רוצה שגם את הרגל השנייה תעבירנה. הם בני ברית שלי, מי ש, מי ש, הוא, מה זה נקרא שהוא
מסורתי.
איך זה נקרא? מסורתי, מה זה נקרא? שהוא כבר מבין שזה לא כל, אתה רק מסמוק, זה לא כל העולם, שיש דברים אחרים. בוא איתי עוד, בוא עוד פעם נלך, בוא נלך על זה, נלך לעיקרי התרבות העברית. אבל מה, אני מיעוט שבמיעוט, 90% מ-90% מהנוער בארץ, אף אחד לא קרא את הזז, את הדרשה של הזז. מי שלא קרא את הרשת, לא מבין מה שאנחנו עשינו.
אז אם אני חוזרת איתך שוב, מה הפתרון? מה תהיה התקנה לישראליות?
לא יודע. לא יודע. יגאל אילם, שהוא ההיסטוריון הכי חשוב לדעתי של התקופה הזאת, של התקופה הזאת, הוא אומר שהוא מקווה שפעם יצמח פה איזשהו מנהיג וזה. מה זה? תשימי לב. אני לא סתם אמרתי. תשימי לב. כשמשה כופף את כל את המלכים לחוק, אין אף שליט ישראלי שגמר בנחת. כולם חטאו, משה חטא, שלמה המלך חטא, אחר כך כל החשמונאים, אחר כך בן גוריון וגולדה ואשכול ורבין ובגין, וכל אחד גמר גרוע. למה? שרון, כולם גרוע רע. אין אף אחד שגמר בנחת את התקופה שלו. למה? כי אחד העיקרים בתרבות היהודית לא סוגדים למלך, לא סוגדים למנהיג. זה אחד הדברים הנפלאים, זה אחד העיקריות, אתה לא סוגד. לכן תשפוט, לא את האמונה, תשפוט את הנאמנות. מה זה נאמנות? נתין, הוא נעמד לשליט, לראש השבט. אזרח, ראש השבט שייך לו. ראש הממשלה חייב לי, לא אני חייב לו. הוא צריך להוכיח לי, ולא לא ההפך, נאמנות. אז טוב, אבל זה, אני מיעוט, מה נשאר לי לעשות? לחיות עוד כמה שנים ולראות את זה. אני אפילו חולם היום על משחק כדורגל בין נבחרת איראן לנבחרת ישראל. וזה מה שיהיה, אבל אני לא אזכה לזה כבר, אבל זה מה שיהיה. כי האינטרסים של איראן זה יחד עם ישראל, האינטרסים של ישראל זה יחד עם איראן. ופה דתיים חרבנו מכאן וחרבנו מכאן. בעסק הזה.
אז בחלום הזה של משחק כדורגל ישראלי איראני נסיים. צבי קסה, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזו. תודה רבה.